אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. במעין מבוא לספר שופטים שמתחיל בפרק ב' ונמשך לתחילת פרק ג', מנסה המחבר להשיב על השאלות המרכזיות בחיי העם בתקופה שלאחר מות יהושע. באותו קטע מביא הספר מעין סקירה כללית של מצבו הרוחני של העם, העליות והירידות בכל אותה תקופה ארוכה של למעלה מ-300 שנה מפטירתו של יהושע בן נון ועד ללידתו של שמואל הנביא. המתבונן בי מאורות התקופה אינו יכול שלא להבחין בירידה החדה שחלה במצבו המדיני של העם מיד לאחר דור יהושע. בימי יהושע נכבשה הארץ בסערה ועממי כנען הושמדו או שנכנעו לפני בני ישראל. והנה רק דור אחד לאחר מכן עמדו לפני העם אויבים קשים שלחצו אותם ואף הצליחו לשעבדם. אפשר לטעות ולזקוף את הצלחת דור הכיבוש למנהיגותו של יהושע, או לומר שיד המקרה ויחסי כוחות עדיפים הם שגרמו להצלחת יהושע והעם. אבל הספר הוא עדות מתמשכת למעורבותו של הקדוש ברוך הוא בענייניו של העם. מן המבוא עולה כי הייתה מחזוריות אופיינית בהיסטוריה של העם. מן החטא אל העונש, ממנו אל התשובה, וממנה אל הישועה, וחוזר חלילה. אבל למרות הכדרוג הגדול על עם ישראל בתקופה זו, מה שעולה מן הכתובים הוא שעם ישראל אינו ככל העמים, שתולדותיהם, עליותיהם וירידותיהם, הן תוצאה של התפתחויות היסטוריות, מדיניות, צבאיות וכלכליות. עם ישראל בכל תקופה היסטורית, חי את חייו גם מחוץ למסגרת זו, ומעל לה, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, נאמר בספר במדבר. סיבת ההתפתחויות והאירועים בעם ישראל, אינה אלא ההשגחה המיוחדת והתמידית על מידת התקרבותם, או חלילה, התרחקותם מעבודת אדוני והציות לדברו. הקדוש ברוך הוא אינו מניח את עם ישראל לנפשו, לחיות את חייהם כשאר אומות העולם, כי הוא ייחד את שמו עליהם. זהו הלקח שרוצה הספר ללמדנו בפרשה זו. ההדדיות והגמול בין מעשיהם של בני ישראל למעשיו של האל. במידה שישראל התרחקו, באותה מידה התרחק האל מהם. ובמידה שהתקרבו, גם הוא נהג בהם במידת הרחמים. בסוף פרק ב' קראנו כי אותם הגויים שבני ישראל לא הורישום ואף קרתו עמם ברית, יישארו מעתה על פי רצון אדוני כניסיון לבני ישראל בארץ ישראל. מטרת הניסיון הייתה לחסן את רוחו של העם ולחזקו כנגד ההשפעות השליליות של הסביבה האלילית. בני ישראל הם שגרמו לעצמם להתנסויות אלה. במקור היה עליהם להוריש את הכנענים ולהיפטר מן הניסיון, אולם מי שנכשלו במשימתם ולא נלחמו נגד הגויים שנשארו בקרבם, החל תהליך של התקרבות אל הגויים ופשרה עם תרבותם ואור חייהם, דבר שהוביל בסופו של דבר להשפעה הולכת וגוברת של אותם הגויים עובדי האלילים על בני ישראל. אנו קוראים בספר שופטים בפרק ג' ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל. מעתה ואילך הייתה הישארותם מבוקרת בידי אדוני. הוא השתמש בנוכחותם בקרב בני ישראל כדי לנסות על ידם את ישראל. הסיבה להישארות הגויים בתחום שלטונם של בני ישראל מנומקת בנימוקים שונים. בשלב השני של ימי יהושע הואט קצב הכיבוש, ואדוני לא הוריש את כל הגויים שישבו בארץ כנען, לא כעונש או ניסיון, אלא כחלק מהתוכנית האלוהית שהופיעה בשמות פרק כ"ג לפסוק כ"ט. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. אבל בימי השופטים, כשישראל הפסיקו את הכיבוש מתוך רשלנות, ואף קרתו ברית עם הכנענים, נעשתה שכנותם של הכנענים עונש. לניסיון שבא על העם או האדם הפרטי יכולים להיות שני גוונים. הניסיון שבא על המאמין הבוגר באמונתו מטיל עליו אתגר גדול הגורם לו להתעלות ולהתגבר על חולשותיו. הניסיון שבא על המאמין הצעיר והבלתי מבוסס באמונתו מחייב אותו להתמודד עם העובדות הפשוטות יותר של החיים. אילו היו בני ישראל מורישים את יושבי הארץ, היו מתפתחים באופן טבעי כשהם יושבים לבדם, ומתקדמים ללא הפרעה. הניסיון התמידי של שכנות לעבודה הזרה מעיק על העם ומערער את יסודות קיומו, ולכן אין הוא מהווה אתגר בונה, אלא צרה ועונש. את אברהם וגדולי האמונה שבאו אחריו, ניסה אדוני שנאמר, והאלוהים ניסה את אברהם. ניסיון מעין זה חיזק את אמונתו של אברהם, והיה לנס ומופת של התנהגות. לעומת זאת, על הנדודים במדבר נאמר בדברים פרק ח' ופסוק ב', וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, אדוני אלוהיך, זה 40 שנה במדבר, למען ענותך לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא, ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעון אבותיך. למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. הניסיון שהביא הקדוש ברוך הוא בני ישראל במדבר, הוא מבחן קשה, שוט ושטן מפתה, שגרמו לצירוף וגדילה בעינויים. המאמין נוטל על עצמו משימות ומתקדם באמצעות אתגרים נכונים. אחרים נדחפים ומתעלים בעל כוחם מחמת הרדיפות והנגיסות הדוחקות בהם מאחור. במקום לזכות במנוחה ובנחלה, יעברו מעתה ימי העם במלחמות מתמידות, שבכוחן לשמר את המתח הרוחני והייחוד הלאומי של העם. מטרת הניסיון שבאה על העם בתקופה זו כפולה. המטרה הראשונה נאמרה בפסוק כ"ב בפרק הקודם, למען נסות בם את ישראל, השומרים הם את דרך אדוני ללכת בם, כאשר שמרו אבותם, אם לא. והמטרה השנייה נאמרת כאן בפסוקים א' וב'. את כל אשר לא ידעו, את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות בני ישראל, ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעום. מטרת הניסיון לא הייתה ללמד את טכניקת המלחמה, אלא להקנות לדור החדש בדרך הקשה את תודעתו של דור הכיבוש. העם ייאלץ להשוות עצמו לדורו של יהושע, שזכה לסיוע משמיים, ולשאול את עצמו מדוע הוטלה עליו מלחמה כה קשה. מתוך ההתנסות במאבק הקשה עם הגויים, שהושארו על אדמתם מרצון, יוכלו לתקן את אשר לא ידעו, ולהכיר את החסד של אדוני בהורשת עמי כנען בימי יהושע. אלה שלא ראו את מעשה אדוני ולא הכירו את גודל חסדו, נכשלו בחטא האלילות, ועליו הם נאנשים בלחץ שהגויים מפעילים עליהם. כשהם מתגרים בגויים ורואים עד כמה קשה להדוף אותם, הם נוכחים לדעת שמלחמות ההתנחלות היו אמנם בדרך נס. הכרה זו משתפת אותם כביכול בחוויית דור הכיבוש שראה את מעשי השם, ועל ידי כך הם חוזרים למוטב. ואלה הם הגויים אשר הניח אדוני כניסיון עבור בני ישראל. חמשת סרני פלישתים, וכל הכנעני והצידוני והחיבי, יושב הר הלבנון, מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. ויהיו לנסות בם את ישראל לדעת, הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה, ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיטי והאמורי והפריזי, והחיבי והיבוסי, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. כוונת ההשכחה בעונש זה הייתה לטובה, לצרף את העם ולזכחו, אבל ישראל לא למדו את הלקח בזמן הנכון. הגויים ניצלו את הכוח שניתן בידם כדי להנמיך את קומתם של בני ישראל, שלא עמדו בניסיון. הם התקרבו לתרבותם, נישאו להם, ובסופו של דבר עבדו את אלוהיהם. בזה מסתיימת הסקירה הכללית ששימשה כמעין מבוא לעיקרו של הספר. מפסוק זין ואילך מפרט הכתוב את קורות הדורות הבאים ופעולות השופטים בקרבם. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם. ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. וייחר אף אדוני בישראל, ואם קרם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים. ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים, שמונה שנים, ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו. ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן אדוני בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, ותעז ידו על קושן רשעתיים. ותשקוט הארץ 40 שנה, וימת עתניאל בן כנז. המלחמה הראשונה שניהל העם לאחר כיבוש הארץ, לא הייתה מאבק טבעי עם שכניו, שלטשו עין אל אדמתו, אלא עם אויב שבא מארם נהריים. לא פורשה הסיבה שהביאה את הארמים למסע מלחמה ארוך שכזה. ככל הנראה נוצרו התנאים שאפשרו את מסע הכיבושים שלהם ברחבי המזרח התיכון. הכתוב נועץ את הסיבה לכיבוש ארץ ישראל במישור הלאומי רוחני יותר מאשר בגורמים טריטוריאליים וכלכליים. עליית כוחו של שבט הנוודים שהגיע מהמדבר וחדר בסערה לארץ כנען, הייתה סיבה טובה עבור מלך ארם להשתלט על ארץ כנען ולדכא את שאיפות ההתפשטות של עם ישראל. שורשיו של עם ישראל נעוצים בארם נהריים. מעבר הנהר מחרן יצא אברהם אל ארץ כנען, ואל ארצו ומולדתו שלח בבוא היום את משרתו להביא משם אישה לבנו. גם יעקב הרחיק בנדודיו לחרן, לקח לו משם נשים ונאלץ לברוח מפני לבן שרדף אחריו מתוך ניסיון לעקור את שאיפתו של יעקב לחירות בארצו. הוא רצה להשאירו תחת חסותו בארם ולחסל בכך את יהודו של יעקב ואת ייחודו. את ההתמודדות של ישראל עם האומות יש לראות לא כאירוע אקראי אלא כחלק ממאבק היסטורי. מאבק זה לבש צורה ופשט צורה במשך הדורות, אבל ביסודו נשאר אותו מאבק עצמו. העם כולו עבר את המסלול דומה לזה של יעקב. בשנות הגלות הארוכות במצרים נבנה העם, והנה מיד בהגילו לארץ, בא קושן רשעתיים מארם להרוס ולבטל את אשר הושג. ארם היו ראשונים לבוא מבחוץ ולערער את שלטונם של ישראל בארץ, ועשו לישראל בארץ את אשר עשה להם עמלק במדבר. שני העמים, עמלק וארם, לא אוימו על ידי ישראל מכל בחינה שהיא, ובכל זאת באו להילחם בהם מרחוק. משום כך מייחס הכתוב למלחמתם מימד רוחני, ולא ירא אלוהים נאמר על עמלק. השם רשעתיים הוא כינוי לגנאי, שכפי הנראה ניתן לקושן על ידי בני ישראל, בגלל רשעותו הרבה. החלצות של עותניאל משבט יהודה להושיע את ישראל מידי קושן, אף על פי שהוא בא מהצפון הרחוק, מלמדת על ייחודו של שבט יהודה, שנוסע בעול הכלל ופרץ צפונה להגן על העם כולו מפני ההתקפה הארמית, ובכך מילא את יהודו של שבט יהודה לחזק את אחדות האומה בתחילת תקופת השופטים. יציאתו של עותניאל עשייה לומר משהו גם על תוכנו הרוחני של המאבק. עותניאל ניצח את ענקי דביר, שהיו הגורם המפחיד ביותר שהפריע לעם ישראל בכיבוש הארץ. במלחמה עם הענקים חייב היה העם למצות את כוחו ולגייס גם את עוצמתו הרוחנית. גם במלחמתו עם קושן הטיל עותניאל למערכה לא רק את צבאו, אלא גם את ייחודם הרוחני של ישראל. משום כך הקדים הכתוב למלחמה את המילים, ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל ויצא למלחמה. עותניאל שפט את העם ברוח אדוני אשר עליו. הוא הדריך אותו לחזרה בתשובה ולהתמקדות ברצון אדוני, ורק לאחר שרומם את נפש העם, לביטחון באל ובכוחו להושיע, יצא למלחמה וניצח כמנהיג צבאי. הספר ממעט בפרטים ביחס לשופטים הגדולים. הוא מזכיר את ראשית תקופתו של השופט, עד לאירועים שבהם נטל את ההנהגה במעשה מכריע. הוא מתאר את הנקודה הייחודית של השופט, אבל לא מרחיב לתאר את המשך תולדות השופט והנהגתו את העם בימי שלום. ביחס לעותניאל בן כנז, תיאר הכתוב בצמצום את הישועה שהביא, והסתפק באזכור המלחמה והניצחון. מאידך כרך יחד את המלחמה עם השפיטה לפני ואחרי הניצחון הצבאי, ובכך הובלט עותניאל כשופט שאיחד באישיותו את שתי הפונקציות הבולטות של השופטים, הנהגה רוחנית וצבאית כאחד. חז"ל קשרו את שרשרת המאבקים עם ארם בכל הדורות, וראו בכולם מאבק אחד גדול. כגודל הציפייה לאחווה בין שני העמים, כך הייתה הבגידה עמוקה, וכך החמירה השנאה בין הקרובים שנתרחקו. הקרבה בין הנאבקים השייכים זה לזה ומכירים היטב זה את זה, מעצימה את ההתמודדות ומבליטה את צדדיה הפנימיים והרוחניים. לבן, בלעם וקושן הארמיים, שהכירו את נקודות התורפה של העם, ידעו להקותו בחיליו שלו. הנלחמים נגד ישראל נחלקו ללוחמים מלחמת חרב וללוחמים מלחמה רוחנית. את המלחמה הרוחנית יש שניסו לנהל בפיתוי של עם ישראל לוותר על אמונתו ולסור מדרכו, ויש כמו בלעם שניסו להתעמת מול עם ישראל על חסדי הבורא ובחירתו בהם. בלעם ניסה לקלל את עם ישראל באמצעות אלוהי ישראל. קושן רשעתיים זנח את המורשת של לבן ובלעם, ובא להילחם בישראל בחרב. אם כי מוצאו הארמי, מוסיף לשעבוד שלו את ישראל גם מימד רוחני. אחרי הניצחון על הארמים, הארץ שקטה במשך 40 שנה עד למותו של עותניאל, ואז החלה נסיגה במצבו הרוחני של העם. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויח את ישראל וירשו את עיר התמרים. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה, ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע, את אהוד בן גרה בן הימיני, איש איתר יד ימינו. המלחמה של אהוד היא כנגד קואליציה של שלושה עמים, שגם הם כמו ארם, היו עשויים להתקרב לישראל, אבל בחרו להתרחק מהם. עמון ומואב היו שארים קרובים לישראל באמצעות לוט אביהם. בזכות השותפות ההיסטורית של לוט, שהצטרף ללנדודי אברהם מחרן לארץ ישראל, קיבלו שני העמים את אדמתם בתוך נחלת אברהם. אבל לוט לא דבק בדרכו של אברהם כל ימי חייו, אלא התרחק ממנו והלך לסדום, ובניו התרחקו מאברהם בעקבותיו. הם החליטו להיאבק בעם ישראל וניסו להשתלט על עבר הירדן המזרחי וממנו גם על המערבי. היעד המרכזי של המואבים היה עיר התמרים יריחו. יריחו היא נקודת מפתח בכניסה אל הארץ ושימשה יעד לכל כובש. היא הייתה העיר שנכבשה ראשונה על ידי בני ישראל, וגם המואבים בחרו בה כיעד הראשון בדרך להשתלטות על הארץ. אל המואבים הצטרפו בקואליציה של שלושה מלכים, גם עמון ועמלק. גם עמלק שבא מזרעו של עשיו יכול היה להתקרב לישראל, אלא שבחר לשאת את דגל שנאת העמים ההיסטורית כלפי עם ישראל, ועשה את איבתו לישראל מקור לשנאה ולייצר נקמה מתמשך. כמושיע על העת הזאת נבחר אהוד בן גרה משבט בנימין. הכתוב אינו אומר ותהי עליו רוח אדוני, כפי שנאמר על עתניאל. אהוד זקוק לתחבולות ונכנס לסכנות לא מעטות כדי להצליח במשימה שהוטלה עליו. עיקרו של סיפור הישועה של אהוד הוא התנקשותו האישית של אהוד בעגלון מלך מואב, התנקשות שהפתה את נקודת המפנה שבאמצעותה הכריע אהוד את הכף לטובת ישראל. למלחמתו של אהוד היו שני פנים. היא התחילה בפעולה אישית שבה מסר אהוד את נפשו כיחיד והסתכן למען הכלל, ומי שהצליח הפעולה הזאת תקע אהוד בשופר וגרף אחריו את כל ישראל, שעמדו וחיכו לאות ממנו לקום ולהילחם בצבא מואב. גם עתניאל פעל בשני אופנים אלה. הוא התבלט בגבורתו האישית בסיפור שהופיע בתחילת הספר, שם התנדב להקות את קריית ספר וענקיה, ובעקבות גבורה זו התמנה לשופט והוביל את העם למלחמה בקושן. שאר השופטים לחמו כמפקדי העם, ולא הופיעו כמבצעי יחיד, מלבד שמשון, שבסוף תקופת השופטים נלחם מלחמה אישית בפלישתים. אולם הוא לא סחף אחריו את העם, אלא לחם במקומו. בתקופת השופטים שקע העם בבניית נחלותיו ובתיו, ובאופן טבעי נחלשה הכרתו הלאומית. התחדדות הרגש המשפחתי והשבטי לא הצמיחה הצבא אמיץ וחזק. עם התפוררות כוח המגן הלאומי, תהליך שהתעצם במקביל להתפשטות החטא של העבודה הזרה, נחשף העם להתקפות חוזרות ונשנות, כשהוא חלש מכדי להגן על עצמו. בשעה זו התעוררו רק יחידים עזי נפש ומלאים ברוח אדוני, לעמוד מול האתגרים החדשים. הם שברו את מחסום הפחד ופרצו בגבורתם האישית הבולטת את הדרך להתארגנותו מחדש של הציבור. אהוד נבחר על ידי העם המדוכא להביא מנחה לעגלון ולרצותו, אבל הוא בחר בדרך אחרת והפך את הגשת המנחה למרד. כוחם של המואבים היה גדול, מתקפה חזיתית עליהם ולא הייתה אפשרית, אבל אהוד לא התייאש אלא ביקש להשיג עליהם יתרון בדרך ההפתעה. משום כך הוא החליט לפעול לבדו, ובכך גם שחרר את העם מאחריות למעשיו, ומנע מהם סבל נוסף במקרה של כישלון. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. ויעש לו אהוד חרב, ולה שני פיות, גומד אורכה. ויחגור אותו מתחת למדיו על ירח ימינו. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. אהוד התכונן למעשהו בכפידה, ועשה לו חרב פיות, שבניגוד לחרב המקובלת באותם הימים, חרב מגל, הייתה זו חרב ישרה, קצרה ומחודדת משני צידיה. את החרב הקצרה יכול היה להסתיר מתחת למדים על ירח ימינו, ולהתחמק בכך משומרי המלך, שחיפשו את החרב על ירח שמאל. הוא ניצל את עובדת היותו איתר יד ימין כדי להפתיע גם את המלך בתנועה בלתי צפויה של יד שמאל. אהוד הופיע בראש המשלחת שהביאה את המנחה למלך, כדי לעורר במלך ובאנשי חצרו יחס של אמון כלפיו כראש המשלחת. במהלך הביקור מנצל אהוד את ההזדמנות כדי להכיר את הארמון ואת סדרי הביטחון שבו. לאחר שהוגשה המנחה, סיימה המשלחת את תפקידה ויצאה לדרכה. והיא כאשר קילה להקריב את המנחה וישלח את העם נושאי המנחה, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל. ויאמר, דבר סתר לי אליך המלך. אהוד טוען בפני המלך שיש לו מסר סודי וחשוב. הייתה זו תחבולה כדי להישאר לבד עם המלך. ויאמר, הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקירה אשר לא לבדו. ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירח ימינו, ויתקעה בבטנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדונה. שכבת השומן שעטפה את גופו של עגלון הבריא, הייתה כה עבה, עד שהחרב הצרה נכנסה כולה, כולל הניצב שלה לבטנו, כשהשומן הרב מכסה עליה. ויצא אהוד המסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. הוא נעל את דלתות העלייה אחרי יציאתו כדי להטעות את השומרים, לחשוב שהמלך נעל את הדלת מבפנים. והוא יצא ועבדיו באו ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות. ויאמרו, אך מסיך הוא את רגליו בחדר המקירה. המשרתים התפתו לחשוב שהמלך כרגלו יושב בחדר השירותים. ויחלו עד בוש, והנה איננו פותח את דלתות העלייה. ויקחו את המפתח, ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. ואהוד נמלט עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים, וימלט הסעירתה. והיא בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו ובני ישראל מן ההר, והוא לפניהם, ויאמר עליהם, רדפו אחריי, כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידיכם. וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. ויקו את מואב בעת ההיא כ10,000 איש, כל שמן וכל איש חי לא נמלט איש. ותקנה מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה. ואחריו היה שמגר בן ענת, ויך את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושיע גם הוא את ישראל. שלום ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.